תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, אייל ברקוביץ'.
6:04, ערב טוב לכם. הרגע הותר לפרסום, לוחם מהמילואים עומר משה גלדור נהרג מפגיעת כתב"ם בדרום לבנון. זהו החלל ה-799. אפשר להגיד ערב טוב אחרי דבר כזה? איך ממשיכים? ערב טוב, ערב לא טוב. ברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל, המשודרת אליכם מרדיו תל אביב, רדיו חיפה, וכמובן באתר ובאפליקציה של הרדיו. עורך ומפיק אור ברק, הטכנאי אלעד נבון. כמו שאני אמרתי, גם ביום ראשון, עד מתי? עד מתי נספור את חללנו, בנינו, ונקבור אותם? זה נראה שכאילו בממשלה לא מעניין אותם עד מתי. ככה זה נראה לי מהצד. אני לא נמצא בקבינט, לא נמצא באף דיון, לא מכיר, לא שומע פוליטיקאים, מהצד, האזרח הפשוט, לי נראה שמבחינתם זה כמו וייטנאם. מלחמה של שנים. יניב תוכמן, ערב טוב, וואלה ספורט.
אהלן, נהל, ערב טוב.
רון עמיקם, אתה איתנו גם? עוד לא רון עמיקם, עוד לא איתנו. תוכמן, סיכום שלך של הקמפיין של הנבחרת, אחרי זה אני אסכם, ורון עמיקם מצטרף אלינו.
אני חושב שאנחנו במקום אחר לגמרי מאיך שהתחלנו בשישה בספטמבר, זה כולה היה לפני 10 ימים. התחלנו עם המשחק נגד בלגיה, סיימנו עם משחק נגד בלגיה, ניצחנו את בלגיה במשחק שהגיע לנו לנצח את בלגיה, שחקנו כדורגל טוב, כדורגל חיובי, רחוק לגמרי ממה שהיה ביום חמישי בפריז. אני חושב שאנחנו בהמתנה עכשיו למוקדמות, הגרלת מוקדמות המונדיאל, ובהמתנה כיפית. אני חושב שיש למה לצפות. לא האמנתי שאנחנו יכולים לצאת מהבית הזה, ליגת האומות, עם צרפת, איטליה ובלגיה, בצורה כזו אופטימית כמו שאנחנו עכשיו. אני כמובן, אייל, לא חושב שפתרנו את כל הבעיות, ושאנחנו עכשיו יכולים לפנטז על עלייה למונדיאל. אנחנו, אני מעריך, לא נעלה למונדיאל, יש לנו, יהיה לנו בית שבו אנחנו נהיה דרג 3, ואין לנו כרגע ביתיות. צריך גם להגיד ולחזק את הנושא הזה בקצרה, שאנחנו ממתינים, כמו שאמרתי, הגרלה ב-13, אני חושב, לדצמבר, בחודש הבא, בשוויץ. אם נהיה בבית עם 4, כאילו אנחנו ועוד 3, אז אנחנו נהיה הדרג השלישי בכל מקרה, אבל אנחנו נשחק רק בספטמבר. זאת אומרת, עוד 10 חודשים.
עדיף להיות, כמה... עדיף להיות בקבוצה של 4 ולא 5, כי המשחק החמישי הוא במלא לפרוטוקול בלבד, וכולם מנצחים אותו. בדרך כלל, וזה נותן לך מין השליה שיש לך נקודות.
אני חשבתי שאתה תגיד שעדיף להיות בבית של 4.
של 4, כן.
לא, אני אומר, כי מסיבה אחרת, שאז אנחנו, כמו שציינתי, נשחק, נתחיל את המוקדמות רק בספטמבר, ולך תדע, הלוואי, הלוואי, הלוואי.
מכל הבחינות עדיף להיות בבית של 4.
אולי יהיה לנו גם...
גם פחות 2 משחקים, מכל הבחינות. רון עמיקם, מעריף סיכום שלך של 2 דקות לקמפיין?
תשמע, מכיוון שליגת האומות זה תחליף ל...
לגביע טוטו.
לא, לא, זה תחליף למשחקי ידידות.
נכון.
היו לנו פה 6 משחקי הכנה בעצימות מאוד מאוד גבוהה. שיכולים לעזור בעיקר למשחק ההגנתי שלנו, להבין לאן אנחנו צריכים לשאוף. אגב, סוף הקמפיין הראה שאנחנו יכולים להתמודד בחלק מהמקרים, וזה מעודד מאוד. וגם העובדה שרן בן שמעון בסופו של דבר התווה איזושהי דרך, וגם הביא לסשן האחרון את הסגל הכי טוב שאפשר להשיג בנסיבות הקיימות, זה בסך הכל הראה שיש לנו איזה סוג של פוטנציאל. עכשיו, לגבי מוקדמות המונדיאל, מה שאמר יניב, לגבי ההגרלה, אני הייתי מעדיף 5 נבחרות, הייתי מעדיף שהנבחרת בדרג הרביעי תהיה החזקה ביותר, כי אז היא תוכל לעשות נזק לשתי הנבחרות הלכאורה הטובות מאיתנו בהגרלה, ואנחנו נצטרך לנצח אותה פעמיים, ואז זה אולי זה יכול לאזן משהו. אם תהיה נבחרת דרג רביעי ויהיו משחקים בספטמבר, אוקטובר ונובמבר, זה קמפיין נורא נורא קצר, אנחנו אגב טובים בקמפיינים קצרים יותר, אבל אני לא בטוח שבסיטואציה הזאת שאנחנו מתחילים...
רק קבוצה אחת עולה או 2?
אחת, ויש גם פלייאוף. יש גם פלייאוף שכולל את ליגת האומות וכו' וכו'.
הבנתי. טוב, חברים, אני לא יודע מה אתם מסכמים, אבל אני יכול לסכם את זה במשפט אחד או במילה אחת. ראיתי את זה קורה. ולמה אני מתכוון? שכולם קטלו את הנבחרת של רן בן שמעון מהמשחק הראשון, אני אמרתי, חברים, אני רואה פה משהו אחר. שכולם אמרו 4-0, 3-0, מה זה התוצאות האלה? אמרתי, חברים, אני רואה פה משהו אחר. שכולם נבלו מכל ההפסדים והתבוסות, אני אמרתי, חבר'ה, אני רואה פה משהו אחר. היום, שניצחנו את בלגיה, כולם אומרים, אנחנו רואים משהו אחר. עכשיו, למה אני מתכוון? לנבחרת של רן בן שמעון, מיומה הראשון, ראיתי דרך. כולם צחקו עליי, אני ראיתי דרך. דבר שני, רן בן שמעון למד או שידע, או שזה רן בן שמעון, לנקות את כל רעשי הרקע שבניון וחזן הביאו לנבחרת. בהתחלה זה היה קשה לו, עם המקרה של דין דוד ועוד איזה מקרה או שתיים. בסוף הקמפיין אנחנו רואים שרן בן שמעון בנה פה נבחרת מגובשת, נבחרת לוחמת, ששיחקה בשני משחקים האחרונים, לא אגיד לכם בצורה מושלמת, אבל מחויבת ולחימה אירואית. שאני רואה את ג'אבר ואבו פני ואת סלומון, שמשחק בתפקיד יותר הגנתי, ואת את הבלמים הנהדרים, ודניאל פרץ הטוב מאוד, אז אני רואה נבחרת מחויבת. יש לי בעיה, כן, יש לי בעיה, עם שני דברים. אני לא רואה פוסקורר בנבחרת, שזה בעיה מאוד גדולה, כי בסופו של דבר, בשביל לעלות, אתה צריך להפקיע. זה בעיה אחת, ובעיה שנייה שאני רואה, שאנחנו מתגוננים והתגוננו מצוין, אנחנו רואים שאין לנו עוצמות בהתקפה. וכמה קבוצה ושחקני הגנה ושוער שיהיה הכי טוב בעולם, יכולים להתגונן ולספוג, וזה צריך פשוט להעז. והנבחרת בשתי
משחקים...
רגע, רגע, רגע.
אנחנו לא נתגונן ככה נגד
נבחרות. לא, אבל עדיין אנחנו...
לא בלבל הזה.
מה זאת אומרת? אנחנו נשחק נגד שתי נבחרות שהן בלבל מעלינו. בשביל לעלות...
אם אתה צחק נגד יוון מהדרג השני, בואו, אנחנו לא
נתגונן נגד... עוד פעם, בואו נחכה להגרלה, כן? בואו נחכה להגרלה. אבל אני אומר, תמיד שאתה מתגונן עם שלושה בלמים, במקרה במשחק עם צרפת, עם שישה בלמים או שבעה בלמים, אז אתה מוותר על ההתקפה. אני, במשחקים הראשונים שהפסדנו, ראיתי דווקא הרבה יותר איזון. במשחק נגד בלגיה, שזה היה המשחק הטוב ביותר של הנבחרת, גם ניצחנו. אבל אי אפשר להתעלם מזה שהבלגים הגיעו בלי חמישה הכוכבים שלהם. אי אפשר להתעלם מזה שבלגיה זה בלגיה חלשה מאוד. אי אפשר להתעלם מזה ש...
תגיד מי יזכור את זה.
לא, אני מסתכל על העתיד, אני מסתכל על העתיד, אבל בסך הכל...
רוב הניצחונות הסנסציונים של ישראל היו כי היריבה זלזלה...
לא, אני לא אמרתי זלזלה, חס חלילה, אני לא מכיר שחקן שמזלזל, לא מכיר דבר. רק אני אומר, יש נתונים שאי אפשר להתעלם מהם. לגבי הלחימה ההירואית של כל השחקנים, הגיבוש, החדר הלבשה הבריא, ההרכבים, אני מסכים, ההרכבים, החילופים שהיו מצוינים במשחק האחרון, מצוינים שהביאו את הניצחון, אני חושב שהנבחרת משתפרת למשחק למשחק, ויש על מה לבנות.
רק לגבי הסקורר, רציתי להגיד שראינו במשחק האחרון את ירדן שוע שבקבוצה שלו לא אוהב לבעוט לשער.
לא, לא, הוא לא סקורר, הוא לא סקורר, הוא לא סקורר. הוא לא סקורר, הוא לא סקורר, מצטער.
גם סבא יודע לכבוש, גם...
לא, לא, אני מדבר על אלון מזרחי, רונן חרזי, אלון מזרחי, ערן זהבי.
אל יוחנה, ערן זהבי, כן, אנחנו מכירים את זה, אנחנו יודעים.
שאני יודע שאני מקבל מהם 6-7 גולים בקמפיין.
אני מסכים איתך, אבל זה לא שהיה לנו לאורך ההיסטוריה, זה היה פרק זמן קצר, היה לנו שחקנים.
מה פתאום, רונן חרזי נתן 30 גולים, זהבי נתן 40 גולים, אוחנה נתן הרבה מאוד גולים.
אני מזכיר לך שרונן חרזי, אלון מזרחי ואלי אוחנה היו ביחד בנבחרת.
אבל עדיין הם נתנו הרבה גולים.
נכון.
אז פה אין לנו את זה, אני עוד לא עליתי על החלוץ, זאת אומרת, אם אתה שואל את רן בן שמעון,
אולי תורג'מן זה יקרה.
דין דוד יותר סקורר ממנו.
כן, אבל הוא תורג'מן בן 20, אל תשכח.
אז מה, אנחנו צריכים אותם עכשיו, אנחנו לא צריכים אותם בעוד 5 שנים.
אני חושב, אייל, רון, אני חושב שאם הזכרתם את דור תורג'מן, אני חושב שנעשה עוול מההיבט הזה, כי אני חושב שתורג'מן הוא השחקן היחיד שרן הוציא אחרי המשחק בצרפת, ואני לא חושב שהיה צריך להוציא אותו, כי סגיב יחזקאל זה היה בגלל צהובים, וליאל עבדה זה היה...
אולי הוא רצה לראות את דין דוד במעמדים האלה?
אולי הוא רצה, אבל אני חושב שכמו שאתה ציינת, וציינת בצדק, שדיברנו ביום ראשון, שתורג'מן, חוץ מהסבסוב הזה, במרכז השדה, בסטאד דה פרנס, והכדור שהוא הוריד בראש, אתה זוכר, לרז שלמה, בכדור נייח, הוא כמעט ולא הגיע למצבים, וכמעט ולא הגיע למצב מסוכן, כי לא היה, הכדור לא היה אצלנו. אז אני חושב שכן היה ראוי לתת לו גם לפתוח, כי אני חושב שהוא כרגע החלוץ הכי טוב שלנו בכדורגל הישראלי, הוא בן 21.
אתה אומר תורג'מן, ניסן קניאס אומר דין דוד.
טוב שהוא פתח עם דין דוד, כי גם דין דוד היה טוב.
אבל תוכמן, שאתה אומר, הוא חלוץ הכי טוב בכדורגל הישראלי, באים אנשי מכבי חיפה, וגם אני מסכים איתם, וגם ניסן קניאס פרשננו פה אומר דין דוד, אז אל בגלל שאתה כותב במכבי...
אני אמרתי רק את דעתי.
לא, אתה אומר את דעתך, אבל אין בעיה, אבל אתה יודע, יש עוד דעות. מבחינת שערים זה דין דוד.
אז בסדר, אבל אמרתי את דעתי.
לא, בסדר גמור, דעתך זה בסדר.
ביחס למשחק בצרפת, כשעברנו לשחק את המשחק נגד בלגיה, 3 ימים אחרי זה, אני חושב שכן היה מקום לתת לו, אני ראיתי אותו נכנס נגד סוסיידד, שזו יריבה חזקה מאוד לפני שבועיים שלושה, וקובע שער נהדר בנגיחה, ראיתי אותו, עוד פעם, אתה לא צריך אייל, אתה יודע טוב מאוד, דין דוד, איך אומרים, אני
רגע,
לא...
רגע, אני רוצה לשאול פה את הפרשן האובייקטיבי, אור ברק, מי יותר טוב, דין דוד, אם אתה מאמן לבחרת בישראל, דין דוד או תורג'מן?
אני אגיד לך למה אני כן
לא, הייתי... לא, בלי פרשנו...
רגע, אני רוצה להגיד לך למה הייתי מוכר בדור תורג'מן. אני חושב אמיתי...
דור תורג'מן?
רגע, אני חושב אמיתי שדור תורג'מן שחקן יותר אירופאי. הוא היה יותר מתאים למשחק מול בלגיה. היום דין דוד יותר סקור ממנו בליגה בשנים האחרונות, אנחנו רואים את זה.
שאלתי אותך שאלה, לא פרשנות. אם אתה עכשיו רן בן שמעון, מי משחק?
במשחק מול בלגיה?
לא במשחק מול בלגיה, פותח במשחק הראשון בנבחרת, בקפיין הזה.
אבל תגיד שברגע שאני אוהד מכבי תל אביב, אני בוחר בדור תורג'מן.
תגיד מי אתה?
דור תורג'מן.
אתה אוהד מכבי תל אביב.
אבל אתה, זה ברור, תגיד את זה. לא, שנייה ברקו, תסתכל שנייה. רגע, שנייה ברקו, אתה אחד שמבין כדורגל. דור תורג'מן בנוי יותר אירופה. תראה, הוא חלוץ, אני ככה, זה מה זה... לדעתי אני הייתי שם אותו בהרכב בלי קשר לזה שדין דוד חלוץ מצוין, הכי טוב בליגה, בין השערים העונה הקודמת ואגב השנה.
אני אגיד לך את מן, אם אתה שואל אותי את מי הייתי שם, מי שבאותה תקופה מפקיע יותר גולים ובכושר יותר טוב.
שניהם בכושר טוב, דרך אגב.
אייל, 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 אבל אתה לא אובייקטיבי, אבל זה בעיה. אבל אני בכל זאת אשאל אותך.
אל תקשיב אליי, רון, זה לא חוכמה.
בתקופה ששיחקת בנבחרת, אני הוצאתי את אלי אוחנה מהמשוואה, כדי שגם אני...
אלי אוחנה לא שיחקתי איתו הרבה, דרך אגב.
לא, בסדר, אבל כדי שגם אני אובייקטיבי...
וגם אלי אוחנה הוא לא 9 קלאסי.
נכון, אז אני רק יוציא אותו במשוואה. בתקופה שאתה שחקת בנבחרת, מי היה צריך לפתוח לפני מי? רונן חרזי או אלון מזרחי?
רונן חרזי.
או, הנה יפה, יצאת אובייקטיבי.
אני אגיד לך גם למה, אני חולה על אלון מזרחי, הוא היה חלוץ ענק, 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 בין השניים הכי גדולים במדינת ישראל בכל הזמנים, אבל רגע.
הוא הסקורר הגדול של כדורגל הישראלי.
לא, אבל יש פה הבדל אחד גדול. אבל יש פה הבדל אחד גדול. ההשוואה שנתת לי היא לא טובה, ואני גם אגיד לך למה. רונן חרזי היה בנבחרת, כל משחק נותן גול כמעט. אי אפשר היה להוציא אותו. פה אין את המצב הזה. פה אין את המצב הזה.
עוד לא הגענו
למצב הזה. בדיוק, בדיוק. בגלל זה אני אמרתי לך, רונן חרזי.
כן, אבל אין כבר משחקי ידידות נגד ליטא ואוקראינה.
אז השתנו הזמנים. אז השאלה לא רלוונטית להיום.
אז ברקו, רגע, אז על מי אתה היית הולך אם אתה רן בן שמעון נגד בלגיה? אתה דין דוד? עכשיו, דבר על החלון הזה, נגיד.
באותה תקופה, בחלון הזה הייתי הולך על דין דוד.
אז הולך פעם תורג'מן, פעם דין דוד?
בסדר, אני הולך על דין דוד.
בסדר גמור.
אני חייב להגיד לך שדין דוד היה יותר טוב מדור תורג'מן.
זה לא משנה, אני הייתי הולך על דין דוד, כי הוא מפקיע גולים
באופן קבוע. אני חושב שאנחנו תמיד יעלנו את הוויכוח הזה, שהיינו חלוצים שיכבשו, ראינו מה קרה בתחילת הקמפיין, שתורג'מן היה פצוע ודין דוד לא היה בנבחרת, לא היינו חלוצים ששיחקו ולא שמו גולים, אז יאללה, עיקר יש לנו שניים שכובשים
ושמשיכו. בסוף, בשורה התחתונה, אני לא אתפלא אם בעוד שנה, בשיא הקמפיין, מי שיהיה חלוץ לא יהיה לא זה ולא זה, אלא ענן חלילי. אבל זאת דעתי.
ענן חלילי הוא לא חלוץ.
הוא בהחלט יכול להיות חלוץ. ולזה שהוא
שיחק פעמיים כך. חלוץ היה לא רע, זה אמת. הקמפיין,
כן, כי לא היה.
כי לא היה, אבל בטבע שלו הוא לא חלוץ.
אם אנחנו נשחק 3-5-2,
הוא לא סקורר, אתה מבין? הוא לא סקורר. אני, אתה יודע מה זה בשביל סקורר? סקורר זה אחד שהוא לא חייב להיות טוב במהלך המשחק, אבל בסוף המשחק אתה רואה שהוא עם גול.
אני רק מזכיר לך, לפני שנה וחצי במונדיאליטו, אנמך הלילי סיים כמלך, התחיל כשחקן ספסל, סיים כמלך השערים של הנבחרת בשלושה גולים. אני חושב שמה שקיבע אותו אצלי כחלוץ מדהים, היה השער שלו בנגיחה נגד ברזיל מהרמה של קנצפולסקי, ואז ראית איזה עוצמה יש לה. יש לו גם נגיחה, אתה מבין? זה לא רק ריצה, זה לא רק בעיטה.
טוב, חברים, בקיצור, לפני שאנחנו יוצאים לפרסומת זהב, ותמשיכו איתנו אחרי זה לעוד נושא של ערן זהבי.
עוד חלוץ.
עוד חלוץ. כן. ציון 1-5, 1-6 לנבחרת ישראל בקמפיין הזה.
1-6 אתה רוצה?
תעשו את זה 1-10, מה שאתם רוצים.
זה אי אפשר,
בוא נגיד כזה דבר, 3 חלש, 6 בסדר, 8 טוב מאוד ו-9 מצוין.
אני אפתיע אותך, אני חושב שזה 7, כי 4 נקודות זה 4 נקודות יותר מה שחשבתי שנשיג.
אוקיי, יניב תוכמן?
אני גם חושב ציון גבוה, לא יודע מה הציון אייל, אני חושב שמי שהאמין, אתה אמרת מקודם שאתה האמנת, בדרך של הנבחרת מההתחלה, אני חושב שמי שהאמין יותר מכולם, כי אני חושב שהאחרים לא האמינו, הנה רון אומר שהוא יעריך שיהיו 0 נקודות, גם אני חשבתי, זה רן בן שימון, מזכיר לי, אתה יודע, את התקופה שסיקרתי אותו באשדוד, היה הולך לשחק נגד הקבוצות הגדולות, ואני הייתי שואל כמה תקבל, או איך תוציג נקודה, הוא תמיד היה מסתכל עליי בבוז, והיה אומר, אנחנו הולכים לנצח, אז כן, רן,
יעני,
הוא
ווינר. יעני, הוא לקח אליפות עם קריית שמונה, הלו. נכון, מי נכון. מי יכול לקחת אליפות עם קריית שמונה?
נכון. אני, לכן ראית, לא יודע אם ראית, אני צייצתי את זה, בן אדם שלקח אליפות עם קריית שמונה, לא צריך להתפלא שהוא לוקח 4 נקודות תוך 3 ימים מצרפת ומבלגיה, אבל כן, התפלנו, עובדה, רון, גם אתה וגם אני, אייל כנראה יותר אופטימי, גם
היה... ניצחנו משחק שהגיע לנו לנצח. תקשיב, ניצחנו משחק שהגיע לנו לנצח.
והדבר המרכזי, ושוב, לפני שאתה עובר אייל לרן זהבי, הדבר המרכזי זה שאנחנו היום מדברים, כמה אנחנו? 19 בנובמבר? אנחנו היום מדברים בציפייה, אייל, להגרלה... זה פשוט, אני אומר לך עוד הפעם, עשינו איזשהו מהפך, כאילו הנבחרת עשתה איזשהו מהפך מדהים, מטאורי, באיך שאנחנו מתייחסים אליה. אני אומר לך שלהתכנסות הזאת, היחס של כולנו היה אדיש לגמרי, אנשים לא עניין אותם אחרי הרביעיות שחטפנו בחודש שעבר, מצרפת ומאיטליה, אף אחד לא עניין אותו מה יהיה עכשיו. נכון, היה קצת עניין אחרי מה שקרה באמסטרדם למכבי תל אביב, אבל זה היה עניין סביב הביטחון. כל הידיעות היה לפני המשחק בפריז, היו על הביטחון, מה יהיה, ו-4,000 שוטרים, ויהודי צרפת, כן יגיעו, אף אחד לא עניין אותו ולא דיבר אותו.
טוב, אני נותן ציון גבוה לנבחרת 7, ואני חושב שהנבחרת, בגלל הדרך, התוצאות לא טובות, אנחנו מקום אחרון, אל תשכחו בבית, וידענו שנהיה מקום אחרון, חוץ מהניצחון על בלגיה, התיקו בצרפת, התוצאות האחרות היו גרועות מאוד. אבל בגלל הדרך, ובגלל שראיתי משהו חדש בנבחרת ישראל, אני נותן ציון מאוד גבוה, אני מקווה שיהיה להם הגרלה נוחה במוקדמות, שאת הדרך הזאת יוכלו להביא תוצאות במוקדמות.
אני רוצה רק ברקו, אני מקווה שאת הניצחונות האלה ואת התיקו הזה, נעשה גם במשחקים שהם באמת קריטיים, שהם באמת במאני טיים, שהם עלייה. אנחנו יודעים לעשות את זה תמיד, בסוף לא בא לי... להשחיר, באמת כל הכבוד, היה כיף לראות את הנבחרת, אבל בסוף אנחנו צריכים את זה במאני טיים כדי לעלות לטורניר גדול, שזה הכי חשוב בסוף. אנחנו לא יכולים לנצח במשחק אחרון שלא קובע לו לנו, ולא לבלגיה כלום, ולהתלהב מזה.
למורל זה טוב, למורל זה טוב.
למורל, אבל צריך בסוף לעלות, וזה המטרה.
בסדר, לא ציפית לעלות בקמפיין כזה.
אור, הערה אחת, המשחק כזה קבע גם לנו וגם לבלגיה.
לא באמת זה קבע, בסדר, בדירוג נכון, אבל ברמת הליגת האומות.
מה הוא קבע לבלגיה?
לבלגיה הוא קבע שהיא לא תירד לדרג ב',
כן? בוא, היינו צריכים לנצח 4-0, רון, זה היה קיצוני, זה לא היה באמת אופציה שנצח אותם 4-0.
קודם כל היה אופציה
שנצח אותם 3-0. חבר'ה, הניצחון הזה טוב לביטחון של השחקנים ושל כולם.
כן, אני אומר, בוא נעשה את זה רק במאני טיים, ולא...
תישארו איתנו, בבקשה. רון עמיקם, אני קורא אותך לסדר, רון עמיקם. תישארו איתנו, בבקשה.
איך אתה
מת
על זה?
פעם אתה היית קורא לי לסדר, היום אני קורא לך לסדר, אתה יודע.
צודק.
אנחנו יוצאים לפרסומות, תישארו איתנו, אנחנו רוצים לדבר אחרי הפרסומות על עניין ערן זהבי, לאיפה זה הולך.
תוכנית הספורט של ישראל.
תראה רק עד כמה אנשים מקדשים את חייהם למען המדינה הזאת. אני לא יודע את האמת אם אנחנו ראויים להם על כל הפילוג והוויכוח שיש פה.
כן.
החייל שנהרג היום, הוא היה חולה במחלה קשה. הוא החלים והוא רצה להתגייס. יכול להגיד, חבר'ה, אני לא יכול. הוא החלים... הלך להילחם ונפל היום.
טורף, אין מילים, אין מילים.
להצדיע להם. רונה מיקם, אתה איתנו?
כן.
אור, עתידו של ערן זהבי, מה דעתך?
אז עכשיו התפרסם בימים האחרונים, אחרי שערן זהבי חזר מהחופשה שלו בדובאי, במהלך פגרת הנבחרות, כן, נו, והם חגגו שם ימי הולדת, היה שם עם שכטר, בעידן ורד, בבן חיים וכל וזה וזה. אחרי זה אני אשאל אותך שאלה, מעניין אותי, מה אתה חושב על זה שטל בן חיים, המנהל המקצועי של עידן ורד?
אחרי זה השאלות, אחרי זה השאלות.
לא, פתאום עלה לי.
אחרי זה השאלות.
אז התפרסם בימים האחרונים בכל האתרים, וגם תוכמן פרסם בוואלה, על זה שערן זהבי ממש בימים הקרובים יחליט על עתידו, עוד הרבה לפני ינואר, ואנחנו חודש וחצי מינואר, אם הוא ימשיך, יפרוש או יעזוב, אני יכול להגיד לך
אני
שאחרי...
הייתי מציע לו להמשיך את המסיבה בדובאי.
זה אולי חלק מה... לפרוש ולעבור לשם, אני אגיד לך מה אחרי שנייה...
מה ההבדל בין הוא נמצא במסיבה בדובאי, הוא משחק 7 דקות?
אז אני אגיד לך, שנייה משחקים האחרונים של מכבי תל אביב, התבוסה 5-0 באייקס, ואז חזרו לארץ וניצחו את מסכנין 4-0, הוא שיחק באמסטרדם 8 דקות, אחרי החמישייה כבר, מול בני סכנין הוא שיחק 15 דקות, יש הרגשה שהממן באמת לא סופר אותו. מכבי תל אביב עכשיו חוזרת לשחק 6 משחקים בשלושה שבועות. אני מאמין, כמו שטוחמן יגיד עוד מעט ויעלה אצלנו עוד פעם, שזה יהיה המבחן. אם עוד פעם הוא יהיה 5 דקות, 6 דקות, 10 דקות, אני לא רואה אותו ממשיך בינואר, אני חושב שגם כולנו יבינו את זה.
אני לא רואה אותו קורה אחרת, כי מעמדו של טורג'מן מתחזק.
כן, אבל ברקוב, אני יכול לכם לסתור את זה 20 דקות, 25 דקות.
ראינו שמאדמון השחקן השני, החלוץ השני.
אבל עכשיו יש לך 6 משחקים בתקופה מאוד מאוד...
רונה מיקה, מה אתה יודע?
מאוד צפופה.
אני יודע שזה לא, זה די מסובך, בעיקר בגלל שהחוזה שלו במכבי תל אביב, עזוב את הכסף, שהוא כסף מאוד גבוה. יש פה עניין של הבטחה לתפקיד מקצועי אחרי הפרישה.
ההבטחה בחוזה?
מה מפתיע בזה?
מפתיע אותי מאוד.
אני זוכר כמה שחקנים בכדורגל הישראלי שאין להם הבטחה.
לא, רגע, אני צריך להבין. יש הבטחה או שיש חתום בחוזה שהוא מקבל מתפקיד מקצועי?
חוזים במכבי תל אביב זה תוכמן.
הבנתי. אם אתה יעלה מחדש ואז נשאל אותו את השאלות האלה.
אבל בכל מקרה, רן זהבי נמצא פה בדילמה. כי הרי מה קורה? אם הוא לא עובר לקבוצה אחרת, הוא צריך לפרוש. אני לא בטוח שהוא רוצה לפרוש, אני לא חושב שהגוף שלו... עייף כבר מדי בשביל להגיד אני לא רוצה יותר, והרי הדרייב של ערן זהבי זה האהבה שלו למשחק. העניין הוא זה שאם הוא עובר לקבוצה אחרת, הרי הוא לא יעבור למכבי פתח תקווה, הוא יעבור לקבוצה שקהל ייתן לו אהבה וסטייל.
אבל איזה אופציות יש?
יש לנו רק קבוצה אחת כזאת בארץ.
יש רק קבוצה אחת.
ביתר לא יקחו אותו.
זה הקבוצה היחידה ברקו.
אין סיכוי שביתר יקחו אותו.
קודם כל יש סיכוי גדול שביתר תיקח.
אין סיכוי.
למה אתה אומר שלא ברקו מעניין אותי? כי אתה כבר אומר את זה הרבה זמן, שביתר אין סיכוי.
בוא אני אגיד לך.
והם צריכים חלוץ, כן? דבר עכשיו.
בוא אני אגיד לך. אני נכנס לראש של ברק יצחקי ואלמו כהן.
כן.
אוקיי? וברק אברמוב.
כן.
אחד, למה לברק אברמוב להכניס עכשיו לכיס שלו כמה מאות אלפי דולרים בשביל 3 חודשים?
אם הכסף זה מסתדר? עזוב שנייה כסף.
מה זה אם? מה זה אם?
הרי ערן יודע שאם יבוא לביתר הוא לא יקבל את 750-800 אלף שקל מכבי תל אביב.
אז הוא יקבל 300.
כן.
חבר'ה, ערן זהבי הרוויח 12.5 מיליון דולר לעונה בסין בשתי העונות האחרונות שלו. לא חסר לו כסף, הוא עושה כסף מהפקים.
לא חסר לו כסף, ראינו שהוא בא למכבי תל אביב וגם רב על כסף.
הוא לא רב על כסף.
הוא רב, היה שם מסע ומתן ארוך.
נו, הוא ירד, בסדר.
היה מסע ומתן.
הוא ירד, תקשיב, הוא ירד.
וזה זכותו, כן? אבל הוא הכסף כן מעניין אותו, זה אחד.
ערן זהבי מגיל 23 בערך, רק העלה את החוזים שלו. במכבי תל אביב.
רון, הכל בסדר, שירוויח גם מיליארדים, רק אני אומר, הכסף כן מעניין אותו.
אני יודע, אני יודע, שאם הוא יעשה צעד לביתר ירושלים, יכול להיות שזה יהיה אפילו בלי כסף בכלל. בכלל. כי מה שקורה, זה שביתר ירושלים, קודם כל ברק יצחק איזה חבר, אבל מעבר להכל, אני חושב שביתר ירושלים צריכה את טרן זבי, לא רק כשהוא יהיה האקס פקטור, השלום תקווה לצורך העניין של ביתר ירושלים, אלא גם יהפוך סולד אאוט את טדי בכל משחק. אני מזכיר לכם שביתר ירושלים לא סובלת מהמלחמה. היא לא סובלת מהמלחמה, כולם רוצים לשחק בטדי, וכשביתר ירושלים שחק בטדי, עם ערן זהבי, ועם קבוצה שנמצאת כרגע במקום הראשון, כן? אני לא יודע אם... אני לא יודע איך זה ייגמר.
לא נתתם לי לגמור את הנימוק, אבל אני אגמור את זה אחרי הפרסומת זהב.
מעולה.
פרסומת זהב.
משתגעים מאינטרנט מג'עג'ע? לדור שלא יכול בלי, מגיע פאטרן דיירקט פייבר, סיב שמחובר ישירות לשרתים של ענקיות האינטרנט בעולם. מצטרפים עכשיו ונהנים מחודשיים ראשונים חינם. חייגו כוכבית 2300, כפוף לנדאים המלאים.
טוב, קודם כל אני לא חושב שערן זהבי צריך לשחק בעוד קבוצה בישראל, אני חושב שכל מי שעבר לעוד קבוצה ועוד קבוצה זה סתם פגע לו במוניטין, בהכל זה פגע לו. אני זוכר את מקרה יוסי בניון שעבר מקבוצה לקבוצה לקבוצה, בסוף מצא את עצמו במכה פתח תקווה.
ואז הוא סיים בביתר וגם
אני חושב שזה מיותר. זה אחד, שתיים.
אבל ערן הוא לא כל שחקן, אתה צריך להבין שהדרייב שלו הוא אחר לגמרי.
מה זאת אומרת, יוסי היה כוכב לא פחות מערן.
יוסי היה כוכב, אני מדבר על דרייב, מדבר על רעב.
לא, אני לא רואה את הרעב של ערן, אני רואה את החבר'ה מבלים יותר במסיבות מאשר עם רעב של משחק.
רגע, דוקו, תימא, אני נגיד כסף אני שם בצד, למה לא ביתר?
כל החיים שלו, בוא, אייל, אני מכיר את ערן זהבי טיפה יותר טוב ממך.
אני לא מכיר אותו טוב.
שהוא יוצא לחופשה, זה תמיד עם חדר כושר צמוד. והסרטונים שהוא מעלה מהחדר כושר עם אשתו, הם מספיקים בשביל שחקן, בטח לא בחופשה.
עוד מעט נדבר על החופשות האלה, שזה יש לי משהו אחר להגיד על זה. אבל...
מעניין אותי למה לא ביתר מקצועית, מעניין אותי.
עכשיו, מקצועית, אני לא חושב שאלמוג כהן ירצה להכניס עוד כמות כזאת של אגו לחדר הלבשה. יש פה שיקול מאוד מאוד גדול, שערן זהבי מגיע לחדר הלבשה, זה ערן זהבי.
נכון.
זה לא פאקן...
ואז הוא עולה לאימון הראשון.
לא נגיד את האמת, זה לא גיא מלמד. זה לא יעשה להם בלגן מחת אגו.
זה ערן זהבי, זה שם גדול, זה הרבה אגו, זה אחד שצריך לשחק כל המשחק, לפחות לפתוח אם אתה מביא אותו. לא יודע אם ברק יצחקי ואלמוג כהן רוצים להכניס את הדבר הזה לחדר הלבשה. כרגע, מה שגדול בביתר ירושלים, הם באים קטנים ויוצאים גדולים. ברגע שאתה מביא את ערן זהבי, אתה כבר בא גדול.
אבל אם בעוד חודש וחצי אתה עדיין מקום ראשון, פוש רציני לקראת המרוץ לאליפות שבסוף כולם רוצים לקחת אליפות.
אם אתה שואל אותי מבחינה מקצועית, לא הייתי עושה את זה. אם אתה שואל אותי, בוא נראה מה הם יעשו.
בוא נשאל את יניב טוחמן.
יניב טוחמן, חזרת אלינו?
חזרתי, כן.
קודם כל, השאלה מקודם, האם יש לו בחוזה הבטחה לתפקיד אחרי שהוא יפרוש, אם הוא כמובן מסיים במכבי תל אביב?
אני לא יודע, אבל אני לא פוסל שיש. אני לא מכיר דבר כזה, זה לא משהו שמכבי תל אביב נותנת בדרך כלל, ערן הוא משהו מיוחד, זה ברור, אבל צריך גם לומר, מה שיש אור בין ערן זהבי למכבי תל אביב, זה ברמה של ערן זהבי ומיץ' גולדר. אני אומר לך שגם האנשים שמנהלים את המועדון לא יודעים לגמרי מה שיש בין ערן זהבי לבין מיץ' גולדר. זה יכולים לדעת רונן קצב, הסוכן של ערן, ואולי ג'ק אנגליטיס. זה השלושה, ארבעה שיודעים את הפרטים הקטנים.
כן, אבל אני אומר שאין כלום, תוחמן. תוחמן, אני אומר שאין כלום, כי אם היה משהו, לא היה שוקל לפרוש. הוא היה ממשיך עד סוף השנה ומקבל את התפקיד המקצועי.
לא, זה לא בהכרח נכון. זה לא בהכרח נכון.
למה, יכול לקבל עכשיו את התפקיד המקצועי אולי?
לא, אבל צריך להגיד...
לא, אם על המאמן שלה זה מצחיק.
ערן זהבי יכול שיהיה בריא, כן? לחיות שלוש פעמים בלי לעבוד יום אחד.
מה הקשר לתפקיד המקצועי?
כי זה לא הסיפור שמוליך אותו פה.
לא, ברור, זה ברור.
זה מה שמוליך אותו. אם יש לו איזושהי הבטחה, בסדר, אלוהים...
זאת אומרת, תוחמן, אתה לא יודע על שום סעיף בחוזה, אבל יש אולי איזה משהו עקרוני.
אולי זה משהו בינו לבין מיץ'.
רגע, אי אפשר כולם.
לא, אולי זה משהו בינו לבין מיץ' באישי. כן.
יש עוד משהו שצריך לדבר עליו, וזה העובדה שאני לא בטוח שהמעמד של לזטיץ' הוא כזה חזק אחרי פתיחת העונה הזאת שמכבי תל אביב היא מגמגמת, היא גם לא במקום ראשון, כן? היא יצאה לפגרה שהיא לא במקום הראשון, נכון שהיא צמודה והיא פגרת רק בהפרש שערים, והיא לא באמת עושה משהו באירופה, להפך 5-0 באייק זה לא תוצאה שמכבי תל אביב הייתה עושה בעבר, ואני בתחושתי לא בטוח שלזטיץ' לא יעזוב את מכבי תל אביב לפני ערן זהבי.
זה רק תחושה, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שלא, אין לנו מידע.
כרגע הוא מקום ראשון, למה שעזור?
מיץ' גולדהר פיטר מאמנים
במקום ראשון, נכון?
מתאים ביתר, מתן נקודות.
למה שעזור?
אייל, אני לא יודע מה דיברתם מקודם, כי אני לא הקשבתי לכם, אני רק אגיד את שלי, כי אני מניח שדנתם בהרחבה בסיפור הזה, אני אגיד שני דברים, אולי אני חוזר, אולי לא. בסוף, הסיפור המרכזי זה מה שקרה בשני המשחקים האחרונים. אני חושב ששני המשחקים האחרונים שלחו את איראן לחופשה הזאת בדובאי שבוע שעבר עם החלטה שבסיומה הוא מקבל החלטה מה הוא עושה עם עצמו. שני המשחקים האחרונים זה אייקס שהוא נכנס מחליף חמישי בדקה 82 ב-5-0 אחרי שלזטיץ' כבר עשה חילוף מרובה וזה היה קשה, היה קשה מאוד. אני אומר לך, אני הייתי גם ביציע שם עם מועדי מכבי תל אביב, אייל, דיברנו על זה בהיבט של מה שקרה שם באמסטרדם, ואני אומר לך שכולם התפוצצו שם, ובגלל זה גם בסוף קראו בשמו ושרו לו כי הרגישו את ההשפלה, ולחילופין, ובצורה הפוכה, חוזרים...
אני רק מזכיר לך את הוויכוח שלנו לפני חודש, שאמרת לי שהוא לא מושפל, ואני אמרתי לך שהוא מושפל, האימא של המושפל.
לא, אבל אני אגיד לך, טורמל גם מגיד את זה. באמסטרדם,
אני הרגשתי את זה.
לא, נכון, אני מסכים איתך, מסכים איתך לגמרי. נגד קריית שמונה זה היה.
זאת הייתה שפלה כולה.
כן מתחמם, לא מתחמם, יורד, מתחמם.
שנייה, רגע,
רון, אתה לא ממושמע היום בכלל.
אבל
תן לתוכמה להשלים, ואחרי זה ייתן לך 10 דקות.
ואז חוזרים לארץ, כן, כעבור 3 ימים. כעבור 3 ימים בלבד, המשחק הבא, כן, באקו נגד סכנין, בני סכנין, מכבי תל אביב מנצחת. וב-4-0, הפעם הפוך, לטובת מכבי תל אביב, הוא מכניס אותו שוב חילוף חמישי. אלה שני אירועים קשים מאוד, וזה אומר, עוד פעם, ספורטיבית קשים מאוד. ואם איראן, אני אומר, אם איראן ימשוך, כן? ימשוך וינשוך שפתיים, ואנחנו נראה אותו בחמישי הבא, כן? בדברצה נגד בשקטש, וכעבור 3-4 ימים נגד בני ריינה, והוא שוב יעבור את אותו דבר, לדעתי, שם זה כבר ייגמר.
אוקיי, סיכום שלך, רון עמיקם, לכל הסאגה הזאת, ואנחנו צריכים פרסומות.
אני זוכר אחד שבמשחק נגד, נדמה לי, אני לא זוכר, זה היה בבלומפילד, במדי מכבי תל אביב, נשבר לו וירד לחדר הלבשה ואמר, אני פורש, כי זה היה אירוע שהוא כבר זה. פה המצב הרבה יותר קשה, אני לא בטוח שהוא לא ירצה לנסות ולשחק במקום אחר.
טוב, חברים, תודה רבה לשניכם, נעמתם לי מאוד, 44 דקות, רון, היום לא היית כזה מושמן, מקווה שפעם באתי יותר מושמן.
ברקו,
אתה יכול לצאת להוציא לי כרטיס
צהור. בדיוק.
ברקו, יש לי שאלה אליך, שאלה מאוד מעניינת, נצא לפרסומות ואני שואל אתכם יד אחרי.
מה השאלה? תשאל קודם
ואחרי. מה לדעתך, טל בן חיים, מנהל המקצועי של מכבי פתח תקווה, נוסע עם שחקנו, שחקן שלו, עידן ורד, לשבוע בדובאי עם כל החברים.
תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, אייל ברקוביץ'.
7:04, ערב טוב לכם, ברוכים השבים לתוכנית הספורט של ישראל, המשודרת אליכם מרדיו תל אביב, רדיו חיפה, וכמובן באתר ובאפליקציה של הרדיו. עורך ומפיק אור ברק, הטכנאי אלעד נבון. הבטחתי לכם תשובה על מה שאור שאל. אור, תזכיר לי עוד פעם את השאלה.
שאלתי אותך, מה אתה אומר על החגיגות בדובאי של שחקני הכדורגל שלנו, גם בעבר, גם בהווה, וגם באופן יותר פרטני, מה דעתך על זה שטל בן חיים, המנהל המקצועי של דן ורד, נוסע איתו ביחד לחגיגות כאלה? אני לא שמעתי על זה עדיין.
קודם כל,
חכים לתשובה שלך.
אני אענה לך קודם כל לתשובה השנייה. באופן פרטני, מנהל מקצועי, טל בן חיים, והשחקן שלו לא יכולים לצאת ביחד לחופשה. ברגע שזה קורה, אני במקום אבי לוזון קורא לשניהם, אומר להם, חבר'ה, פעם אחרונה, פעם הבאה, שניכם אני מתיר את החוזה. זה אחד. אין דבר כזה בעולם שמנהל מקצועי נוסע עם השחקן שלו ושיהיו החברים הכי טובים, זה לא מעניין.
לא שמעתי על זה עדיין.
צריכים לעשות הפרדה. אבל פה בכדורגל ישראלי הכל יכול להיות, אז מותר הכל. לגבי החגיגות בדובאי, תשמע.
כן.
בזמן שאנחנו במלחמה הכי קשה שהייתה למדינת ישראל, שנמשכת כבר יותר משנה, בזמן שאנחנו קוברים כל יום את טובי בנינו וחיילינו, בזמן שאנחנו כל היום בוכים פה עליהם, בזמן שיש פה 12 או יותר כבר 1,000 פצועים, פגועי נפש ופיזי בגוף, בזמן שיש 101 חטופים שנמקים בשבי, בזמן שיש פה עשרות אלפי מפונים מהבתים, בזמן שיש פה טילים על הצפון, על הדרום, על המרכז, אתמול ראינו מה קרה ברמת גן,
ממש פה קרוב אלינו,
בזמן כן. שכל המדינה פה באבל מוחלט ממה שקרה בשביעי באוקטובר והשנה קדימה, עם כל העבדות של החיילים והאזרחים, שאני רואה טובי כדורגלננו נוסעים לדובאי ופותחים שמפניות ועם זיקוקים במופעים, באירועים ובמסיבות עד הבוקר, להקיע עליהם. פשוט להקיע עליהם. אנשים שיש להם מאות אלפי עוקבים באינסטגרם. אנשים שמעריצים אותם פה. ואני לא מדבר רק על ערן זהבי דרך אגב, אני מדבר על הרבה מאוד שחקנים. ערן זהבי הוא הבכיר ביותר. אבל אני מדבר על כולם. בזמן שאנחנו פה מתאבלים כל יום, ואתה יודע איך אנחנו מתאבלים כל יום בתוכנית הזאת, על טובי בנינו, גם היום אחד הלך. שאני רואה אותם במועדונים עד הבוקר, עם וודקות ושמפניות, ופאקן שופוני, שופוני, והצגות, וזיקוקים, ובאמת להקיע לכם. תסלחו לי שאני אומר לכם את זה, פשוט להקיע לכם, תתביישו. ככה אני לא מצפה מטובי כדורגלננו שהתנהגו. הגיע הזמן שתורידו קצת פרופיל, זה לא זמן לחגיגות, זה לא זמן למסיבות, זה לא זמן לכלום. אתם צריכים לשחק כדורגל, אתם רוצים לצאת לבלות, תצאו עם האישה, תלכו לאכול איתה, אתם רוצים לנסוע לחול, תיסו, אבל די עם השופוני הזה, זה לא הזמן לזה. די עם החגיגות, איך הם יכולים לחגוג בכלל? איך בן אדם יכול לבוא ולחגוג, שאתה מפורסם, שכל המדינה רואה אותך, כן? להעלות את זה באינסטגרם, שכל לחגוג במסיבות ובחגיגות. גם אני הולך לאכול, אני הולך למסעדה, אני הולך לשתות. אני אעלה חגיגה? אני אעלה מסיבה? זיקוקים? שמפניות? יש גבול. אנחנו טובי בנינו, כל יום אנחנו בוכים עליהם. אני פותח חדשות כל יום ב8, אני מסתכל בטלוויזיה, אני לא מפסיק לבכות. לא מפסיק לבכות. אני רואה איך ההורים מתרסקים, איך המדינה פה באבל. אין לכם בושה. אתם כדורגלנים מפורסמים. ראית פעם את רונלדו חוגג ככה? ראית פעם את מסי? ראית פעם את ארי קיין? ראית פעם... מה זה הדבר הזה? עכשיו, איפה הקבוצות? איפה הקבוצות? אם אני בעלים של קבוצת כדורגל, ואני רואה את השחקנים שלי ככה, קודם כל אני לא נותן להם לנסוע לחול בזמן של חופשה של 10 ימים. תשבו בבית. חופשה זה לנוח נפשית מכדורגל, לא לבוא למגרש האימונים. זה לא לנסוע לעשות מסיבות עד 4 בבוקר. אבל איפה הקבוצות? לא אומרים להם מילה. אנשים שצריכים פה, שמעריצים אותם, עשרות אלפי אנשים מעריצים אותם. איך מיץ' גולדר וינקה לשחר וכולם לא אומרים להם מילה? בושה וחרפה. זה מה שיש לי להגיד על הדבר הזה. הרמת לי להנחתה, כי אני כבר הרבה שומר בלב את זה.
שמתי לב, אגרת, אגרת. זה היה חזק.
ואני רוצה להוסיף עוד משהו, לפני ששלומי ברזל איתנו על הקו, יושב ראש מערך הסברה בהתאחדות. הדבר שהכי מגיל אותי זה האינסטגרם הזה, שמעלים שם כל הזמן את המסיבות האלה, ולפני ואחרי אני רואה שמעלים עם לב שבור הותר לפרסום. זה הצביעות הכי גדולה. שלומי ברזל, ערב טוב, במעבר חד.
כן, כן, ערב טוב.
סיכום שלך של הקמפיין, אנחנו סיכמנו את זה כל השעה הראשונה.
הייתה לי הזכות לעלות אצלך לא פעם ולא פעמיים. אני אמרתי, אני חושב שגם אתה אמרת לא פעם ולא פעמיים, שאתה רואה התקדמות, ואני חושב שבא... נקרא לזה, בשני משחקים האחרונים זה הגיע בעיניי לסוג של קרשנדו, איזה, אתה יודע, הכל התחבר פתאום, ה-0-0 נגד צרפת.
אני דווקא את ה-0-0 צרפת פחות אהבתי, אני אומר לך את האמת, כי זה הזכיר לי ימים חשוכים של בונקרים, אתה יודע.
זה בעיקר, אני יודע, זה משחק הגנתי, בו לא הצלחנו לעשות את מה שרצינו לעשות בהתקפה, למעט אולי 2-3 מצבים, אתה יודע, החמצה גדולה.
דרך אגב, אני לא מאשים פה את השחקנים ולא את המאמן, פשוט צרפתי בכמה דרגות מעלינו.
אני מסכים, ובמשחק נגד בלגיה, אני חושב שגם רן אמר את זה, הוא אמר את זה בחדר הלבשה, הוא אמר את זה גם אפילו, היה מספיק אמיץ להגיד את זה במחצית, הוא כלומר, אני אמר יותר, אני רוצה לקחת את השלוש נקודות, כל הנבחרת העניינה שזה אפשרי, אני חושב שגם היכולת הייתה טובה, בשני החלקים של המגרש, בהחלט חומר מעודד להמשך.
ספר לנו, שלומי, קצת על ההוואי של הנבחרת החדשה של רן בן שמעון, כי על המגרש אנחנו רואים משהו אחר. אני גם את הדרך של רן מהרגע הראשון, כמו שאתה יודע, אני מאוד פרגן לרן, מהרגע הראשון ראיתי את הדרך הזאת, אבל ספר לנו מה עוד חדש בנבחרת של רן, מה שלא ראית בשנים האחרונות.
אני חושב שרן, יש לו נבחרת מאוד מאוד רעבה, זאת אומרת, גם הזימונים, רן אמר את זה בתחילת הדרך, אני חושב הרבה שחקנים הבינו את זה גם. הוא אמר, תראו, אני בקמפיין הזה לא בונה על רשות הבית, אבל אני כן בונה על אנשים שאני אוכל לזהות אותם. יכול להיות שהאמירה הזאת של רן יצרה דרג יותר גדול אצל השחקנים שכולם רוצים להיות, להמשיך להיות חלק מנבחרת ישראל. וכל שחקן שהגיע, אני חייב להגיד לך את זה באמת, לזכות השחקנים, לזכות כמובן הצוות שעובד על זה הרבה, כל שחקן שהגיע היה עוד חלק בשלם. זאת נבחרת שאולי אין לה כוכב אחד מעל כולם, וזה מייצר משהו מאוד מאוד שקט בנבחרת, מאוד מאחד בנבחרת, וזה עובד יפה. זאת אומרת, אתה יכול לראות למשל, סתם דוגמה, אני נפעם מההתקדמות של אוסקר גלוך, זאת אומרת, הנחישות של אוסקר, התרומה של ההגנתית של אוסקר, כאילו לא, שום דבר לא בא על חשבון הדבר האחר.
לא, זה בא, שלומי, אני חייב לתקן אותך, כי אוסקר, זה שהוא מאוד מאוד מוכשר, בגלל שהוא עושה יותר הגנה, זה פחות בא לידי ביטוי בהתקפה.
כן, אבל... כנל סולומון.
כנל סולומון, כן.
אני מסכים, אבל זה לא יעזור לנו עם מנור ואוסקר, כי הוא שני שערים ונקבל ארבעה. זה לא הפורמט.
זה יעזור להם, אבל.
כן, אבל הנה, קח דוגמה, הזכרת אותו בהצלחה. קח את מנור סולומון. מנור שיחק באגף שמאל בבלגיה, מול שחקן שגבוה ממנו לדעתי במטר, אוקיי? ואתה רואה שחקן שכאילו אתה אומר אולי קצת תפחד, הוא אחרי פציעה.
לא, אני יכול להגיד לך שההקרבה של מנור הייתה משהו שאני לא ראיתי הרבה שנים אצלו.
בדיוק, אז אני חושב שראית את זה מכולם, ואתה יודע, ואנחנו בדקה 83 חוצים כדור, דיה סבא בגליל, ירדן שואה מתנפל, כאילו אתה רואה דברים של נבחרת מאוד מאוד רעבה. אם אתה שואל אותי מה הדבר המרכזי בנבחרת הזאת, אני חושב שזה הרעב, הרצון להשתייך לסגל, להימנות על הסגל הזה, מתוך ציפייה להיות חלק במוקדמות
אוקיי. מונדיאל ויורו. ועכשיו, שלומי, אחרי שגמרנו את הקמפיין, אמנם מקום אחרון, אבל סיימנו אותו בטעם טוב עם 4 נקודות בשתי משחקים האחרונים, יש ציפיות, אתה יודע, גם לנו פה בתקשורת, גם לקהל בבית, וגם לכם, אני בטוח. השאלה, האם הציפיות הן לא יותר מדי, כי אנחנו יודעים שלהגיע לגבי העולמי יהיה מאוד קשה.
נכון, אבל מספר הנבחרות מאירופה שמגיעות לגבי העולמי הוא מאוד, מאוד מצומצם. אני רוצה להיות, אני רוצה לחכות להגרלה. זאת אומרת, אתה יודע, כן. אם יהיו נבחרות שהן, אני חייב להגיד בכנות, אני לא ראיתי שם, עזוב את זה רגע אחד, לא ראיתי נבחרות בלתי עבירות. בסופו של דבר...
לא, אני חושב שהמטרה שלנו תהיה מקום שני.
אז אני מסכים איתך, אז אני אומר עוד פעם, אם אנחנו יודעים לייצר את מה שייצרנו מול צרפת ובלגיה, ואפילו להקפיץ את זה, כי יהיה עוד זמן, אני חושב שאף נבחרת לא רוצה לפגוש את נבחרת ישראל. אגב, אני חושב ששנים אף נבחרת לא רוצה לפגוש את נבחרת ישראל, גם התקופה שלך, בתקופות לפני זה, זה לא נבחרת
קלה. לא, השאלה שלומי, וקראתי היום את צ'ינו זוארץ, או אתמול, אני לא זוכר בדיוק מתי זה היה, שהוא אמר, המטר שלי 2028 יורו. השאלה, אם אנחנו מוותרים מראש על עוד קמפיין, או שאנחנו אומרים, לא, אנחנו הולכים על זה בכל הכוח, אבל המטרה היא 28.
אל תצפו ממאמן שלא ויתר על אף משחק בליגת
לא, אני מדבר על לחם בהתאחדות לכדורגל.
אין כזה דבר, אף מה פתאום.
נראה לי לא רוצים לשים עליו את הלחם הזה שאתה חייב לעלות למונדיאל, כי יודעים שזה קשה. לא, בינינו שלומי, כולנו יודעים, אנחנו לא פה, כולנו יודעים שזה קשה להיות למונדיאל.
אייל מכיר את רן יותר טוב ממני וממך. לא מדובר על בחור שמסתפק במעט.
ברור לי שהוא לא יוותר, ברור שהוא לא יוותר, אבל אני אומר בסוף ריאלי, אנחנו מבינים את הסיטואציה, אף אחד גם לא ייחס אם לא נעלה. זה ברור לכולנו.
לא, לא, אל תעשו לנו, אני לא רוצה שיש פה הנחות לאף אחד. זאת
אומרת, אתם לא רוצים הנחות יותר.
בדיוק, לא רוצים הנחות, אני רק אגיד עוד דבר אחד, תראו, זה מתחילה להיות משקולת יותר ויותר כבדה, העובדה שאין לנו בית. באמת, זה כאילו, זה לא רק העניין של הבית.
מה זאת אומרת, אבל שזה גם יתרון, שלומי.
ברקו, מה היתרון של זה?
מה? יש כמה יתרונות מאוד גדולים.
אני חייב לדעת מה היתרון מאשר להביא 30 אלף בסמי, בטדי, בבלומפילד.
בוא נסביר לך. ששחקן כדורגל עולה עם 30 אלף, שהם יושבים לו על הראש, ישראלים, זה לחץ מטורף.
כן.
מה?
לא, אתה דיברת איתי כמה פעמים פה. רגע, אנחנו דיברנו כמה פעמים. בסדר, אנחנו דיברנו כמה פעמים שאתה אמרת שלבוא לשחק בלי זה, זה אין אנרגיות.
נו, אבל יש בזה גם יתרון. בוא נסביר לך. שבלגיה באים לשחק בלי קהל, בלי קהל, בהונגריה. במגרש הזה, אז הרמת מוטיבציה יורדת.
אז אני אשאל אותך אחרת, היתרון עולה על החיסרון, או החיסרון עולה על היתרון?
אני חושב שיש גם, אני לא יודע מה עולה.
מה עולה על מה? שלומי, מה אתה חושב? מה עולה על מה?
לא, אני אגיד את זה דווקא מהנקודה של אייל, שהשחקן נבחרת שנים, כל כך הרבה שנים. שמע, אני חושב שאתה רוצה להגיע לנבחרת, כי אתה רוצה לשחק מול הקהל.
אמת, אמת.
זה הדבר המרכזי, אתה רוצה לבדוק.
עלית ברמת גן מול עוזרי 40 אלף איש, היה לך כיף.
זה לא כיף, זה לא כיף. לא, כי אתה, שמע, שאתה מנצח את אוסטריה, 5-0,
40 אלף, כל האצטדיון עליך.
כן, זה גם מזכרת יותר יפה, זה גם הכל, זה חוויה, חוויה.
אני זוכר את
אייל,
אני זוכר את
אייל
מפקיע
או מבשב,
ואז
ראתי
מהידיים
לקהל,
אין לך מה לרוץ פה,
אין לך לאן לרוץ. השאלה, כן, אבל מצד שני, הלחץ הזה הוא לא פשוט. אתה אומר שאתה לא יודע מה יותר עולה, החיסרון
של אותי?
כן.
לא, אני, לא, בעיניי זה חיסרון. אני אומר לכם, זה בציזה ברמה לא של חיסרון, זה ברמה של חסך. אוקיי? זה מגיע לרמה של חסך. אתה יודע, אני, כל מה שהיה למר זה נכון. הכל נכון. ולפעמים הקהל מתהפך עליך דקה 30, אתה לא מוביל 4-0, הכל קיים והכל ראינו והכל. אבל בוא נעשה, אתה רוצה להיכנס להרגש הזה, אתה רוצה לראות את הרחובים, את הרחובות מסביב האצטדיון מלאים, את הקהל מריע, זה נכנס בחליפים שמגיע, הכל טוב, אבל אין לנו את זה, אין, זה נורא, זה מתחיל להיות קשה. עזוב כבר שאני מדבר על ה... כל התכנסות שאתה בעצם כבר נמצא 8 ימים לא בבית. אין לנו משחקי בית. פעם שתביא את זה, אתה טס, יומיים משחק, חוזר. אין פה את זה.
יש לזה יתרונות וחסרונות, אני מסכים עם שלומי שקהל זה דבר מאוד חשוב, זאת אומרת, זה כיף.
ברור, אני רוצה אבל לשאול אתכם, דיברנו עוד פעם ברקו, גם אתה אמרת על הציפיות לפעם הבאה. בעשור האחרון, אנחנו כל קמפיין באווירה של ציפיות,
והנה עכשיו... לא, 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 בקמפיין האחרון לא היינו
גם אצל גוטמן היה וגם אצל האוסטרים היה, אבל גם היה אצל רן ואצל חזן ויוסי עם ה... בית באמת קל. אני אומר, אז מה זה שונה? אתה אומר, איזה בית נקבל, איזה הגרלה?
לא, מי אמר, בוא נחכה להגרלה.
לא, אני אומר, אבל אנחנו כבר קיבלנו כל כך הרבה הגרלות קלות, ותמיד באנו בציפיות. מה זה שונה עכשיו?
א', עזוב את זה, אין הגרלות קלות לנבחרת ישראל. בדיוק. כל פעם שאנחנו חושבים שאנחנו זכינו בהגרלה טובה, הנבחרת היריבה פותחים שם שני בבקרה.
לא, אבל סתם.
נכון מאוד, נכון.
אבל אני אגיד את זה אחרת.
אני לא מסכים, שלומי, בזה.
מי קל היום ברקו? מי קל? אלבניה קשה והונגריה קשה ויוון קשה וקפריסין קשה.
תן לי דרג א', תן לי את כל...
רגע, דקה, אני בודק.
שלומי, תן לך דוגמה מה זה הגרלה יותר קלה ויותר קשה. תן לי את כל קבוצות דרג א', אורי. יש לך את כל קבוצות דרג א'?
מיד מסיג.
אני אגיד לך על מי אתה תלך ריאל, כי יותר ריאלי. על שווייץ, דנמרק.
לא, אני לא יודע מי בתוכו, אז אני...
לא, סתם, אני יודע. אני לא זוכר בעל פה. יש לך צרפת, ספרד, אנגליה, גרמניה, הולנד, נניח אלה, מה שאני זוכר.
אז כל אלה... הנה, בוא, צרפת, בדרג אחד.
צרפת לא הייתי רוצה.
ספרד.
לא הייתי רוצה.
אנגליה.
לא הייתי רוצה.
בלגיה.
לא הייתי רוצה.
הולנד.
לא הייתי רוצה.
פורטוגל.
לא הייתי רוצה.
איטליה.
לא הייתי רוצה.
גרמניה.
לא הייתי רוצה.
קרואטיה.
לא הייתי רוצה.
שוויץ.
כן.
דנמרק.
כן.
אוסטריה.
כן.
סבבה.
תבין. רגע, אז מתוך 12 נבחרות.
1, 2, 3.
כן.
רגע, והדרג השני, תראי מה אתה רוצה.
רגע, אור, בין יותר חשוב להסתכל, תסתכלו יותר, מה שיותר מעניין זה דרגים, דרג שני ודרג רביעי.
לא, אין בעיה, עברנו דרג אחד, אנחנו רוצים, סתכל, אנחנו רוצים, אמרנו, אנחנו רוצים.
שוויץ, דנמרק ואוסטריה אמרת.
שוויץ, דנמרק, שגם קשים, ואוסטריה.
דנמרק, אני זוכר, לא קראנו מול דנמרק. דרג 2, הונגריה.
כן.
לא, תגיד אם אתה רוצה או לא. לא היית רוצה. סרביה?
לא.
פולין?
לא.
אוקראינה?
לא.
גם להם אין בית, אל תשכח.
לא.
טורקיה?
לא.
שוודיה?
לא.
ווילס?
כן.
יוון?
כן.
סלובקיה?
כן.
סקוטלנד?
כן.
רומניה?
כן.
נורווגיה? אז חצי
לא,
חצי.
נורווגיה לא.
אז אתה אומר, כאילו יש איזה 5 נבחרות.
אז אתה מבין, אז יש לנו פה 4-5 נבחרות.
והדרג הרביעי, בולגריה.
לא.
לוקסמבורג.
כן.
בלרוס.
כן.
ארמניה.
וואי, אלה, אני לא מכיר אותם. אבל כן, נגיד.
לא, זה כולם פלוס את אותו דבר. קוסובו, קזחסטן, אזרבייג'אן, אסטוניה. לטביה, יפארו עדיף.
חוץ מבולגריה כולם. אז מה אני אומר? אם אתה מקבל בית, שאתה בסוף הזה מקבל שוויץ,
נלך על סלובקיה,
שוויץ, סקוטלנד, אנחנו וזה, יש לך סיכוי גדול.
כן, אבל גם פעם קודם ידענו סיכוי גדול. אנחנו תמיד בסיכויים האלה.
אבל יש הבדל. לא, הוא לא מבין את ההבדל, אור, אתה צריך להבין את ההבדל.
אבל אייל, מה זה סיכוי גדול? עדיין יהיו בבית הזה שתי נבחרות מעליך שהסיכויים שלהם
יותר גדולים לך. כן, אבל מה אני אומר? אבל מה אני אומר? שאני רואה את הדרך שהנבחרת הזאת עברה בשישה משחקים האחרונים. שאני רואה את התהליך שרן בן שמעון מבצע. שאני רואה את הווייב. שאני רואה את השחקנים. עוד פעם, צריך גם מזל שהם יבואו בכושר. אתה יודע, יכולים להיות פצועים פתאום.
ראינו מה בכלל את הקמפיין. היה לך שחקנים שלא קשורים בכלל. והנה, תראה, יש משחקים אחרונים. היה לך, לא, היה לך, אני אומר, שיש לך סגל, ורואים סוף סוף רן זימן את השחקנים הכי טובים, וראינו נבחרת הכי טובה שאנחנו ראינו בשנים האחרונות.
דוגמה, מספיק ששניים דומיננטים פצועים, או אחד עם צהוב, אז זה לא אותו דבר. אבל מה אני אומר? אם הכל יהיה כמו שצריך, ויהיה הגרלה נוחה, אז זה אפשרי.
אני הגרלות, אני לא מתייחס אליהם.
אני מאוד מתייחס.
כבר היינו הרבה פעמים כל הגרלות הקלות האלה, שחשבנו שאנחנו עוברים את אלבניה ואת קוסובו ולא. אבל הלוואי, וכן, אנחנו מחכים כבר 700 שנה.
שלומי, בקיצור, הנבחרת יצאה אופטימית מהקמפיין הזה?
אני חושב כן, מאוד
לדעתי. מה זה, אופוריה כזאת לא הייתה הרבה זמן בנבחרת. באמת? רואים גם, תראה את החגיגות, גם חדר הלבשה וגם אחר.
זה מזל שניצחנו את בלגיה,
לא? אבל חדר הלבשה חייב להיות מקום
בלגיה. לא, אבל אני אומר, רואים שהיה פה משהו שבאמת לא היה הרבה זמן, שאין פוליטיקה בנבחרת.
לא ניצחנו נבחרת שמדורגת מקום שישי בעולם, לדעתי, מעולם, אוקיי? אז נכון, זה ליגת האומות, זה אולי קצת הנבחרות הגדולות בדרך כלל יודעות יודעות להקפיץ את עצמן במוקדמות אליפות אירופה.
לא, זה בוא נגיד את האמת שלומי, לליגת האומות, השחקנים הכוכבים נוטים לא להגיע הרבה מהם. ראית בצרפת לא הגיע פתאום אמבפה, לא הגיע דמבלה.
אז אני שומר על פרופורציות.
כן, ברור.
כן, בסדר.
אני חושב שזה היה הקדמה מעולה, משחקי אימון נהדרים לנבחרת שלנו, ויצא טוב שבמשחק האחרון והלפני האחרון, רן בן שמעון מצא את הסיסטם.
נכון, אנחנו עכשיו צריכים לחכות או למרץ או לספטמבר, גם זה, אתה יודע, פתאום אתה רק משחק בספטמבר, זה עוד כמעט שנה.
לא, אז גם אם אתה בדיוק, אם אתה בית של 4, אז אתה מתחיל בספטמבר, אבל יש לך משחקי ידידות במרץ ויוני, ואם אתה בית של 5, אתה מתחיל את המוקדמות במרץ, כן.
טוב, בוא נקווה שבאמת נחגור ככה גם בשנה הבאה, באמת היה כיף לראות, אבל אני, כמו שאמרתי, בהתחלה שלו מבטחת השעה, צריך לשים את זה במאני טיים, כמו שגם אתה יודע, לנצח את המשחקים האלה, אתה צריך לעלות, כמו שהיינו צריכים בשנה שעברה, והלוואי בזה יקרה, כבר אנחנו פקים לזה הרבה שנים.
שלומי ברזל, ראש מערך ההסברה בהתאחדות לכדורגל, העיקר ששוע איתנו.
ראית איך זה עבד, זה עבד, זה עבד, זה עבד.
אייל, אפשר רק להצטער שלשינו אני יותר בנות.
גדול, גדול. תודה רבה.
תודה שלך.
יאללה, ביי.
תוכנית הספורט של ישראל.
7:30 אחוזים, אתה יודע, אתה זוכר אור, שתמיד אמרתי לך, העמותות האלה צריך לבדוק אותם, כל
עמותות,
הכספים.
עמותות, מה קורה שם, הכל שם, איך אתה אמרת, עבודה בעיניים, עובדים על כולם, זה, צריך אותי את זה מהחוק, אמרת.
ערב טוב לאבי כהן, כתב הפלילים של ישראל היום.
ערב טוב.
ספר לנו על נוחלת הבאולינג.
כן, מדובר באישה מבוגרת, אישה בשנות ה-60 לחייה, שבמשך 5 שנים בעצם, הצליחה להוציא מהטוטו עשרות אלפי שקלים. היא הייתה מנכלית גזברית, עמותת באולינג, וכל שנה היא פשוט מצאה שאיתה היה חסר כסף בקופה, היא מצאה שאיתה היא הייתה טוענת שהיא עמותה בעצם, הייתה שולחת לטוטו, הייתה שולחת להם טפסים שמדובר בעמותה רשומה לאחר שהיא...
אבל יש ניהול תקין כל שנה, אז איך היא עברה את הניהול תקין כל שנה?
בסך הכל מה שהיא עשתה זה היה נורא פשוט, היא הייתה מזייפת אישורי ניהול תקין של העמותה. עכשיו היא הייתה סורקת טופס אישור ניהול תקין של עמותה אחרת, ושינתה פה את מספר העמותה.
כמה כסף היא הצליחה ככה להוציא מהטוטו במשך השנים?
זה התחיל בהרבה כסף, יחסית, עוד פעם.
ברור.
זה התחיל ב-16,000 שקל, אחרי זה הפך לשנה אחרי זה עוד 7,000 שקל. ככה במשך 5 שנים היא הצליחה לעשות את
זה. זה לא הרבה, זה כסף קטן, מה זה?
נכון, היא הצליחה להגיע, אבל עדיין.
מה זה נתן לה כל פעם 7,000 שקל אלה?
עכשיו, מה שטענו גם בבית המשפט, שבעצם מה שקרה...
מה, היא גנבת קטנה, אם תבדוק את כל העמותות בישראל, אתה תבין שמדובר במיליונים, לא ב...
נכון, אבל בגלל שהיא הייתה גרידית וכל שנה ניסתה עוד ועוד ועוד, בשנה השישית, כבר בטוטו, ניסו, חיפשו, בדקו, ואז גילו שבעצם הכל פה מדובר בזיון.
אין בכלל עמותה כזאת.
שאין בכלל עמותה כזאת, היא לא הייתה עמותה כזאת,
אבל תגיד, בטוטו, מה, הם לא מטומטמים, מה, הם לא בודקים, מה זה עמותת באולינג?
עמותת כדורת בצפון, זה היה מצחיק זה. תשמע, בסך הכל, גם לא מדובר בצורך פרמה באופן פרטי, כי מה שקרה, כנראה היא לא ידעה לנהל טוב גם את הבאולינג, היא הייתה גזברית הלו של באולינג, של מחלקת באולינג שם, לא ידעה לנהל את זה טוב. אמרה, אני, ככה הטוטו, בעצם יביאו לי את הכספים שאני מפסידה כאן כל שנה. וזה מה שקרה, זה מה שקרה. היא לא לקחה את זה לכיס שלה, היא פשוט מאוד... בעצם...
היא לא לקחה את זה לכיס שלה?
לא, היא...
אז למה היא גנבה את הכסף? לא הבנתי.
היא גנבה את הכסף בשביל לנהל, להמשיך לנהל את עמותה, הבאולינג שמה.
אבל מה המטרה של הכסף? מה היא עשתה עם הכסף?
היא ניהלה את העמותה לא טוב, וכל שנה הם היו בהפסדים. לא את העמותה, את המועדון שלה, היא ניהלה לא טוב.
נו, אבל אם הם היו בהפסדים, סימן שהיא משכה משכורת או משהו, ואז בגלל זה נהיה הפסדים.
נכון.
אז היא כן לקחה את הכסף.
היא לקחה את הכסף, אבל בעקיפין היא לקחה את הכסף.
תאמר לי, אבי...
בית משפט נסגר שלושה חודשי עבודות שירות.
זה הכל?
כן.
למה?
אישה בת 63.
נו, זמן? אישה בת 63. אם היא גנבה, היא צריכה ללכת לכלא.
עבודות שירות, היו דברים יותר קשים שאנשים לא הלכו עליהם לכלא, אתה יודע.
אתה יודע, בארצות הברית יש חוק שאם אתה גונב עד 100 דולר, זה מותר לך.
מה זאת אומרת?
יש חוק כזה, עד 100 דולר מותר לך לגנוב, לא עושים לך כלום. אז מה קרה? כל ההומלסים של ארצות הברית לא מפסיקים לגנוב בסופרמרקטים.
מה, אתה לא, כאילו, לא...
לא עושים לך כלום, לא עושים לך כלום.
משפט, אין דבר כזה.
כלום, כלום, עד 100 דולר.
די.
כן, ויש, כן, הסופרמרקטים אוכלים אותה, בגדול מזה.
פה אין דבר כזה.
אבי, אני לא יודע אם אתה, יש לך סבלנות ואם יש לך כוח, אבל נראה לי שאתה בחור רציני, תעשה בדיקה על כל העמותות בישראל, תראה כמה גונבים באמת.
אני אין לי ספק שגונבים באמת.
מיליונים, עשרות מיליונים.
מה, כל העמותות האלה של...
לא, לא כל העמותות.
לא אמרתי כל, אבל יש, אתה יודע, יש למשל, אני מעריך שיש עשרות אלפי עמותות בישראל.
כן.
מתוך עשרות אלפי עמותות בישראל, אלפים בודדים גונבים.
זה מספיק בשביל לגנוב הרבה.
ברור.
זה מספיק בשביל לגנוב הרבה.
ברור. אבי כהן, כתב הפלילים של ישראל, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
תודה, תודה.
תוכנית הספורט של ישראל.
7:45 לקראת סוף התוכנית, אנחנו עם יואב בורוביץ' כאן 11, ערב טוב יואב.
ערב טוב, יא.
שחרור מוטלי יוצר תקדים מסוכן, יש למנוע זאת, אומרים באיגוד הכדורסל, ספר לנו את כל מה שקורה עם מוטלי והפועל תל אביב.
כן, מה שקורה זה שעמוס פרישמן, שחקן העבר של הפועל תל אביב, היום יושב ראש איגוד הכדורסל, שולח מכתב לפיבה, ובו הוא למעשה אומר שאסור לתת לג'ונתן מוטלי את השחרור הבינלאומי שלו.
למה, הם חושבים שם לתת לו? יש לו, הוא תחת
לא,
חוזה.
לא, הוא חתן כבר
בזמן. אני יודע, אבל פיבה חושבים לתת לו שחרור?
מה שקורה זה כזה דבר, היה, לג'ונתן מוטלי יש הצעות ענק מאירופה, אבל בגלל שהוא לא יכול לעבור אוטומטי מהפועל לקבוצה באירופה בלי אישור הפועל, אז הוא חותם עכשיו לזמן קצר בקבוצה ג'י ליג, ליגת המשנה באמריקה, ואחרי זה קבוצה מאירופה שרוצה אותו תצטרך לשלם רק 50,000 יורו. אז בהפועל תל אביב חוששים שהוא מכין להם תרגיל מהסרטים, כי הרי הוא חתום לעוד שנתיים קדימה על חוזה עתק, הוא השחקן הכי חשוב בהפועל תל אביב. אז הפועל תל אביב מפחדים מזה מאוד, והם מנסים להיאבק עם זה בעורכי דין בכל העולם, ועכשיו גם האיגוד הכדורסל אומר, אסור שיבצר תקדים שג'ונתן מוטלי ישבור את החוזה שלו בצורה כזאת.
לפי דעתי הפועל תל אביב מפסידה פה, כן? שלא יהיה לך בכלל ספק, בורוביץ'.
תראה, למה היא...
רק בגלל סיבה אחת, בורוביץ'.
המלחמה.
ברור.
אבל ברקו, אבל הוא חתם לפה בזמן המלחמה.
זה לא מעניין.
מה זה לא מעניין?
הוא יכול להגיד, חברים.
חתמת פה בקיץ באימא של המלחמה, מה קרה פתאום?
הוא יכול להגיד, חבר'ה, לא ידעתי שהמצב כזה, יש פה טילים, יש פה אזעקות, יש לי משפחה, אני לא יודע, אולי יש לו ילדים, אני לא יכול לחיות פה.
מצד שני, יש פה מלא זרים שבאו ומשחקים גם הכדורסל, גם הכדורסל. לא, אבל יש מה להגיד, יש גם מה להראות. אני מחתם
לך. יש מה להראות, אבל זה לא משנה.
אז למה חתמת פה?
גם מנור סולומון ברח מאוקראינה בזמן המלחמה.
כן, אבל הוא לא חתם בזמן המלחמה, הוא חתם בקיץ, הוא לא חתם. חתם עכשיו בקיץ, ביולי-אוגוסט.
אייל, מנור סולומון לא רק ברח כמו כולם מאוקראינה,
זה בצדק.
זה ברור מאליו, אבל מה קרה? מה הסיפור? שחקטר דונייצק הפסידה 25 מיליון פאונד למנור סולומון, כי הוא לא רק ברח, הוא גם ברח בחינם. זה הקטע.
עד עכשיו הם רבים עם טוטנהאם על איזה כמה מיליוני
יורו. הלך הכסף, הלך הכסף והלך הרבה כסף. הרבה מאוד כסף.
עופר ינאי, שנייה בורוביץ', עופר ינאי אמר, עכשיו נוכל להגיע אליו, אני שמח שהתארתם אותו, אותה קבוצה שהחתימה אותו, מצפים שיחזור כמה שיותר מהר, הוא לא ישוחרר, עופר ינאי הולך all in על הסיפור הזה, לא יוותר עליו.
הטיעון הזה של ג'ונתן מוטלי על המלחמה, זה טיעון שאני חושב שכנראה פיבה תקבל אותו, כי היא לא יכולה להיאבק בטיעון של שחקן שאומר, נופלים טילים בעיר שלי, אני לא יכול להיות שם. לא מעניין שהוא חתם במלחמה, לא מעניין שהוא יצטלם באינסטגרם מבלה בתל אביב, כל הדברים האלה הם לא ממש רלוונטיים. יהיה בסוף להפועל תל אביב סופר קשה, הלוואי שהיא תצליח, הלוואי, 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 ומנסה בכל הכוח, משקיעה בזה עונתק, בכל העולם. אבל הטיעון הזה של המלחמה, זה טיעון שאני חושב שבסוף אי אפשר יהיה לחייב את ג'ונתן מוטלי תחזור לאזור מלחמה. ולכן בסוף ג'ונתן מוטלי עושה פה תרגיל מלוכלך להפועל תל אביב, אבל כנראה התרגיל בסוף יצליח, והפועל תל אביב לבסוף תקועה בלי השחקן הכי איכותי שלה, וזה מצער מאוד מאוד, כי לא רק במקרה של מוטלי, זה גם אומר לאבא, בכלל שחקנים עכשיו חתומים, שחקן למכבי חיפה חתום 5 שנים קדימה, אתה מבין? והוא שווה 3 מיליון יורו, 5 מיליון יורו, והוא יכול להגיד, חברים, חברים, כמו שמואנור סולומון אמר באוקראינה, אני לא מתאים לי פה, זה מלחמה, ואז הוא עוזב, והקבוצה לא מקבלת כלום.
הוא דרך אגב, הוא היה פה לבד או עם משפחה?
לא, 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 הוא צעיר, אייל,
הוא בן 29. אני לא רואה,
לא כזה צעיר,
אני לא רואה,
פשוט לא חושב שיש לו ילדים, לא חושב שילדים...
29 כבר הייתי אבא לשלושה, אם אני זוכר.
בסדר, זה העבר, זה השנים של פעם. ברקו, אבל אני חושב, זה שהוא חתם פה, סיפור מנור, סיפור אחרת. מנור היה בשחטר לפני המלחמה, ואז התחיל כל הבלגן. הוא חתם פה בקיץ, כמו כל הזרים שהגיעו גם בכדורגל וגם בכדורסל, בזמן מלחמה לישראל. זה לא נראה לי אמור לתפוס, אני לפחות מקווה ככה, כי אז...
דעת הקהל, אותי אתה לא צריך לשכנע. דעת הקהל בעולם מנגדנו.
בסדר, בוא נראה, בוא נראה מה פיבה תכריע, כי אם היא תכריע, כמו שבורוביץ' אמר,
אני אומר שמשחררים אותו,
יהיה פה בעיה מאוד גדולה, כי אז כל שחקן, כדורגל וכדורסל ושאר
ענפים, כל שחקן,
אז כאילו אתה אומר, אין איך ל...
שיש מלחמה, כל שחקן שרוצה לעזוב,
אז אל תחתמו פה, אל תבוא, אתם באים לפה בזמן המלחמה.
תבינו משהו שפה לוקחים אותו כמובן מאליו, אבל בכל העולם מסתכלים על זה כעל מציאות מטורפת. שנה וחצי אין על אדמת מדינת ישראל אף אירוע ספורט משמעותי בכדורגל וכדורסל. כלומר, כל העולם אומר, אנחנו אצלכם, המדינה שלכם לא מוכנים לשחק. ולכן, אם המפעלים לא מוכנים לשחק, אז מה יגידו לשחקן שרוצה לעזוב? זה מאוד קשה, מאוד קשה.
בעייתי מאוד. אפילו שינו זוארץ אמר היום, אני לא הולך לבקש לארח פה, כי הזקה אחת הורסת לי את הכל. אז בוא נחכה שהמלחמה תיגמר.
צריך לחכות באמת, כן, צריך לחכות.
שינו, תקשר לראש הממשלה, אני אגיד לך שהיא תיגמר לקראת הבחירות, עוד שנה וחצי כזה.
הבחירות 2026, יש לנו עוד זמן.
עוד שנתיים.
שביבי יראה שיש לו בסקרים 30, ושיש לו רוב, הוא יגמור את המלחמה.
אז אז נוכל להריח, אתה אומר זה פה ביחד, גם בחירות וגם אירוחים.
נוכל הכל, גם בקלאות הם יקבלו.
אז בחירות, אירוחים ובקלאות.
יואב בורוביץ' כאן 11, תודה רבה.
תודה לכם.
תודה, תודה. פרסומת זהב.
פרסומת זהב. כבר לא מזונה, נתוקה כמו מימונה, דרך טיידר אסולה, מוציא את השאר מהמשחק. משתגעים מאינטרנט מג'עג'ע? לדור שלא יכול בלי, מגיע פאטרן דיירקט פייבר. סיב שמחובר ישירות לשרתים של ענקיות האינטרנט בעולם. מצטרפים עכשיו ונהנים מחודשיים ראשונים חינם. חייגו כוכבית 2300, כפוף לנדאים המלאים.
זהו חברים, סיימנו עוד תוכנית, תודה רבה אור ברק, תודה רבה אלעד נבון, תודה למאזינים. רק להזכיר לכם, 101 חטופים נמצאים עדיין בשבי, אסור לשכוח אותם. ביי, להתראות.